שאל חברנו רבי דני בורלה כתוצאה משיעור משנה למשכימי קום שהוא ברוך השם משתתף בו, מה יהיה אם הללו שהם חסרי דיור ויוצאים להפגין ברחובות ובשווקים, בצר להם ראו בית מלון בקרבת מקום, נכנסו, ראו שזה בשעה אחת בלילה, חדרים פנויים שאינם תפוסים, נכנסו הם בנשיהם, ולנו עד אור הבוקר, האם הם חייבים לשלם או לא חייבים לשלם? ואחרים ראו וילות בקרבת מקום ויש להם חצר מרוצפת, נכנסו עם האוהל שלהם בלי רשות לחצר המרוצפת הזו, שמו את האוהל והם ונשותיהם נכנסו שם ולנו שם. האם בעל החצר יכול לחייב אותם לשלם? האם בעל המלון יכול לחייב אותם לשלם? והשאלה הזו היא שאלה מאוד ייחודית, מסיבה פשוטה, כיוון שיש בתורת ישראל מה שאין כן בתורת הגויים. בתורת ישראל זהו שילוב של צדקה וחסד, צדקה במשפט, ולו בתורת הגויים רק משפט, יקוב הדין טהר. ומשום כך יש בתורת ישראל כלל, זה נהנה וזה לא חסר, פטור, מדוע? כופין על מידת סדום. כלומר, אצל הסדומים, כמי שביטאו את משפטי הגויים הקדומים, יקוב הדין טהר. אם אדם משתמש ברכוש שאינו שלו, בלי רשות הבעלים, גם אם לא חסרו במאומה, אזי פטור חייב לשלם, כי השתמשת בלי רשות, שלם יקוב הדין טהר. זה נקרא מידת סדום. ואילו אברהם אבינו, כי ידעתיו למען את אשר צוות בניו אחריו לעשות צדקה ומשפט, אצלנו הדינים מאוזנים בין צדקה ובין משפט. ולכן אם זה נהנה וזה לא חסר, פטור מלשלם, וכופין על מידת סדום, כלומר כופין על הבעלים ואומרים לו, שמע, מה חסר לך? לא חסר לך כלום, אז מה אתה תובע כעד דמי שימוש? הוא לא חסר לך כלום, כופין על מידת סדום. ואז כתוצאה מקיומו של כלל ייחודי כזה בתורת ישראל, שואל רבי דניאל, מה המצב לעניין המפגינים המחוסרי דיור, שכאמור אחד נכנס לבית מלון אחר החצות, אומר בין ככן אף אחד כאן, נכנס אחד החדרים ולן שם ובאשתו, ואחד לקח את האוהל שלו ונטע את הפדנו, נטע את אוהלו וביא לה בחצר מרוצפת בלילה כדי לדור שם, האם גם הם יהיו פטורים או לא? ובכן, זה שנכנס לבית מלון בוודאי שחייב, זה שנכנס לחצר ייתכן שהוא חייב, ייתכן שהוא לא חייב, זה תלוי בנסיבות. ונבאר את הדברים. רבנו בפרק שלישי מהלכות גזלה ועבדה, הלכה תשיעית, אומר רבנו, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם אותה חצר אינה עשויה לשכר, אינו צריך לעלות לו שכר, אף על פי שדרך זה הדר לזכור מקום לעצמו, שזה נהנה וזה לא חסר. ואם החצר עשויה לשכר, אף על פי שאין דרך זה לזכור, צריך לעלות לשכר, שהרי חסרו ממון. באותו סעיף נמצא גם בשולחן ארוך חושן משפט סימן שינסמך גימל סעיף וב. ולפי זה בעל המלון בוודאי יכול לחייב את הפולשים הללו, אפילו שהם מסכנים, לחייב אותם לשלם. ומדוע? כיוון שהמלון עומד לסקירות, לצורך זה הוא קם, לצורך זה קיימו את התשתית הזו. בכל רגע נתון יכול להיכנס אדם, יבוא תפדל, קונה שירותים, לן, דר ומשלם. ולכן גם אם החדר פנוי ופולש נכנס לחדר הפנוי, זה נקרא ומחסרו ממון, שהרי כל ההשקעה התשתיתית הייתה שתהיה זמינות בכל רגע נתון שמא יבוא מישהו, וזה נקרא חסרו ממון, זה לא נקרא זה נהנה וזה לא חסר. גם אם הפולש הוא אדם שלא מאלה שמחפשים לזכור מלון, לזכור שירותים, לא משנה, הועיל במתקן הזה, המלון הזה מלכתחילה הותקן לצורך מסחרי של שירותי מלון, אז אם אדם פולש לתוכו ואף על פי שבאותו לילה אף אחד לא הגיע, לא משנה, סוף סוף הוא השתמש במה שהוכן לצורך שימוש בשכר, ולכן הוא חייב. כך לפי מרן ולפי הרמב״ם הדבר פשוט. לעומת זאת הבעיה מתחילה בנוגע לאלה שפלשו לחצר המרוצפת ולרשות, שהרי אותה חצר איננה עומדת לשכר, היא עומדת לצורך הנאתם של בני הבית. השאלה היא, אם חוסרי הדיור הללו הם אלה שפונו מדירותיהם בגלל שדרשו מהם דמי שכר דירה יותר גבוהים, אילו היו מוצאים דמי שכר דירה מופחתים היו משלמים. זה נקרא שהם עשויים לזכור, לא המזכיר אלא הסוחר עשוי לזכור. האם בנסיבות כאלה יש לחייבו או אין לחייבו? אומר מרן השולחן ערוך בסעיף וב, הדר בחצר חברו שלום דעתו שאמר לו צא ולא יצא, חייב לתן לו כל שכרו. ואם לא אמר לו צא, אם אותה חצר אינה עשויה לשכר, אינו צריך לעלות לו שכרו, אף על פי שדרך זה הדר לזכור מקום לעצמו, שזה נהנה וזה אינו חסר. אם כן, אומר מרן, גם אם הפולש הזה הוא אדם אשר דרכו לזכור, אף והועיל והבעלים של החצר איננו עומד להזכיר, זה עדיין נופל בהגדרה זה נהנה וזה לא חסר, פטור, פטור מלשלם, כופין על מידת סדום. אבל כאן זה כפוף לכמה וכמה דינים. מה יהיה אם הבעלים הבחינו שהוא פולש ובמיידי בא ואמרו לו אנחנו מתנגדים? אומר לו הפולש, מה אתה חסר אם אני לן כאן? כופין על מידת סדום, אנחנו יהודים. תשובה, כופין על מידת סדום זה על דבר אשר כבר נעשה, או אם אכן באמת הבעלים מוכן להעמיד כצדקה לשימוש חינם אין כסף, עד פעמי, דו פעמי, הכל לפי רצונו. אבל אי אפשר לכפות עליו שימוש בחינם גם בחצר שאיננו עומדת להשכרה. נשאלת השאלה למה? הרי לכאורה זו סדומיות. והתשובה, ועוד כדי לחזק, והרי כופין על הצדקה, גבי צדקה באים אל בני אדם ומכריחים אותם, אתה תתן סכום כזה כי זה לפי יכולת שלך, אתה תתן סכום כזה כי זה לפי היכולת שלך, וזה נקרא כופין על מידת הצדקה. ואם כן, לכאורה גם כאן, למה הבעל הבית יכול לומר לו אני מתנגד שתיכנס? כופין על מידת הצדקה, הרי הוא לא חסר. והתשובה, כיוון שזוהי חצר שעומדת להנאתו של בעל הבית ובני ביתו, בכל רגע נתון. כמו שהמלון עומד להשכרה בכל רגע נתון, כאן החצר עומדת לשימוש בכל רגע נתון בחצר הזו לבעל הבית ולבני ביתו. ואם בעל הבית אומר לא רוצה שאתה תיכנס, כי הוא רוצה לשמור לעצמו את האופציה של שימוש בכל עת לא ולבני ביתו בחצר, והוא לא רוצה לשלול מעצמו את האפשרות הזו, שמה הוא ירצה את זה, להשתמש בזה. והרי זה נקרא חייך קודמים לחיי אחרים. זה שונה מאשר כופין על הצדקה שייתן סכום כספי, זה משהו אחר. לכסף אין צבע, הכסף זה סכום, אומרים את זה אתה נותן צדקה, אתה נותן לצדקה. אבל מתקן, בניין, זה הרי קיים ועומד לצורך שימוש, זה לא הכסף שמתגלגל פעמים לצדקה, פעמים לקנייה, פעמים להשקעה, פעמים כך וכך. אז אומרים, יהודי צריך להפריש צדקה, מהכסף צריך להפריש צדקה, אבל מתקן שהוא קיים תשתיתית בשביל הנעת בעל הבית בני ביתו, אי אפשר לשלול ממנו את זכות הקדימה שהוא עצמו יהנה מכך. לכן וזהו דין מאוד מאוד מושכל, אף שאנו מתייחדים יותר מהגויים בבחינת קופין על הצדקה, קופין על מידת סדום, אסור לנו בגלל הרגש ובגלל קורות המחאה הגוברים לחצות את הקווים ולפגוע בזכויות פרטיות של בני אדם שהם זכאים להנות מהמתקן שלהם, ולא שבואו לפגוע במתקן שלהם. או הם קנו במיטב כספם את הדירה ברחוב הזה, בשדרה הזו, והנה לא יום ולא לילה, כל הזמן נמצאים שם, מתמקמים באותו מקום וצועקים ושואגים, העם דורש צדק חברתי, והם לא יכולים לישון ולא כלום. זה לא צדק, עם כל הכבוד. צריך לאתר מקומות אשר פחות פוגעים בזכויות הפרטיות של בני אדם, ושם ידברו. אני בכלל טוען שאין דרכה של היהדות בשאגות ובזעקות, כי זה מחנך לעזות פנים ולתובענות, אלא אפשר בשקט ובצורה נעימה ונוקבת עם שלטים לחדד את המסרים, לדבר בשקט ולא לחנך להתפרעות. זה דבר בפני עצמו. כלומר, לא שלילת זכות ההפגנה או חובת ההפגנה, אלא באופן ההפגנה, כי אנחנו רואים כיצד זה מגיע לאלימות ולפגיעה בזכויות של פרט, חוסמים כבישים, חוסמים תחבורה, מסכנים בני אדם שאמורים היו להגיע לבית חולים וכיוצא בדברים האלה. זה ברור שלא דרך היהדות. אבל אני חוזר לשאלה שנשאלה, אם בעל החצר אומר לו סטופ, אני רוצה שאתה תצא מכאן, גמרנו. אם הוא יישאר יחייבו אותו. זאת ועוד, אומר איך קוראים השולחן ערוך שם באותה מלאכות, אם אותו אדם לא עומד לזכור, אבל והוא דורש שכר, הבעל החצר דורש שכר וזה לא עומד לזכור, אם כתוצאה מלחץ הוא היה נאלץ לזכור, היה חייב לשלם לו. ואפילו שאין החצר עומדת לשכר, כלומר הרי איפה אתה תישן? אתה לא תישן ברחובות, אלא אם כן אתה הומלס ואתה ישן ברחובות. אבל אם אתה לא נמנע על האוכלוסייה הזו ובצר לך ודאי תזכור, אז יש אומרים שכופין עליו לשלם, אבל זה כבר יש אומרים. מה שחשוב, ובזה נסיים, כי יש עריכות דברים ויש מצבים שונים ורבים שנדונים בהלכה, וזה רק מראה על מורכבות העניינים ועל השקילות של ההלכה, שהיא כל כך בודקת כל דבר מכל בחינה. אם חסרו משהו, לכלך, תנף. אף על פי שלכאורה הוא לא צריך לשלם לו שכר, כי החצר לא עומדת לסחירות, ובעל החצר לא אמר לו צא מפה. הוא רק קם בבוקר ראה אותו, אומר לו מה אתה עושה כאן? אמר לו לא היה לי איפה לישון, נכנסתי לכאן. אם לכלך, אז יש אומרים טוב, ישלם לו דמי הפחד, דמי הלכלוך. יש אומרים יכול לגלגל עליו, כיוון שחסרו שחק משהו, לכלך משהו, יכול לגלגל עליו ולתבוע ממנו את השכר. או על כל פנים זו אופציה לבעל החצר, או לתבוע שכר בלי לשלם פחת, כי כן דרך דמי הסחירות כל סוחר משלם דמי סחירות, לא משלם פחת אשר הוא טבעי משימוש המוזכר, רק פחת שאיננו טבעי משימוש המוזכר. אבל כאמור יש לו אופציה לתבוע פחת אם הפחת עולה על דמי הסחירות. לכן אם יש פחת, יש אומרים שיכול כבר גלגל עליו דמי סחירות אם דמי הסחירות עולים על דמי הפחת. רבי חנינא בן עקשיא אומר סעדה בר חכי, זה מקום.